אנחנו נתחיל פסקה חדשה, פסקה נון גימל. הפסקה הזאת היא לא רק פסקה חדשה, אלא היא גם פותחת מערכה חדשה. כי אחרי המערכה של כמה וכמה פסקאות שעוסקות בתופעת הכפירה וגורמיה וממילא דרכי הפיתול בה, ובתוך המערכה הזאת הרב הסביר שהכפירה הזאת שתוצאותיה הן נוראיות, אבל הכפירה הזאת היא חלק מתהליך שעניינו להביא להופעת מדרגת חיים ומדרגת קישור לתורה חדשים. מדרגת אמונה חדשה, דעת אלוקים חדשה. כל זה כבר למדנו במערכה הקודמת. אבל במערכה הזאת, חטיבה הזאת, הרב מדבר קצת מהי המדרגה החדשה הזו שצריכה להופיע. שבדברי הרב הרבה פעמים מצינו שהוא קורא לה תחיית הקודש. בתוך מהלך התחייה עם ישראל חוזר לחיות מחדש. יש את תחיית החול, כלומר הכלים הולכים ומתחיים מחדש, חוזרים אל המדינה שלנו, עם ישראל חוזר להיות מקובץ. אבל תחיית החול מכינה לתחייה הפנימית, שהיא תחיית הקודש. מהי תחיית הקודש? הכוונה שהולכת להופיע פה מדרגה חדשה של קודש, של השפעה של קודש, חיי קודש, עד שמגיעים אל הנבואה. עם ישראל חוזר ומתגלה בו כישרון הנבואה. עכשיו אנחנו הרי נמצאים כבר שנים רבות אחרי שהרב כותב את הפסקאות הללו, ועדיין לא התגלו בעם ישראל נביאים, לפחות לא בנגלה. אבל צריך לדעת שהנבואה זו מדרגה עליונה מאוד, שיש הרבה מדרגות שהן הכנות לה. ולכן החטיבה הזו היא חטיבה כל כך חשובה, מאוד מאוד עמוקה. גם הפסקאות שלמדנו עד עכשיו באורות, יש בהן עומק. אבל הפסקאות שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, החל מפסקה נ' ג', כמעט עד הסוף, יש פה כמה, אפשר לחלק את זה לשתי חטיבות, אבל בעיקרון, המערכה הזו שאנחנו הולכים ללמוד עליה עכשיו, היא עוסקת במושגים מאוד עילאיים. ומאוד חשוב שלא להתבלבל וללמוד את הפסקאות הללו בסדר ובהירות ובעומק, כדי שחב ושלום לא יבוא אדם להתבלבל בין המדרגות הרגילות ששייכות אלינו לבין המדרגות העליונות העמוקות שהרב מדבר עליהן פה במערכה הזאת. אז הרב מדבר על המדרגות של רוח הקודש ונבואה וגילוי רזי תורה ועולם שלם של הופעת הנסתר, ואיזה אנשים מוכשרים להופעת הנסתר, ומה תפקיד השפעתם של היחידים הגדולים הללו על כל האומה, והרבה מאוד סוגיות חשובות, עמוקות ופנימיות מתבררות פה בפסקאות. בפסקה נון גימל עוסקת פסקה מאוד מאוד נפלאה, כדאי לקרוא אותה ביחד. קודם נקרא את הפסקה כולה, תראו שהפסקה כולה פסקה עליונה כזו שבה הרב מבאר את מדרגת רוח הקודש. גם כשמדובר על רוח הקודש, תכף נעסוק קצת במושג הזה, אבל גם במדרגות רוח הקודש יש הרבה מאוד מדרגות, אלפי מדרגות של הופעת רוח הקודש. רוח הקודש זה קודם כל מושג כללי שיש לו הרבה השפעות, הרבה הופעות. אנחנו מדברים על אומה שיחד עם העובדה שהיא חוזרת לחיות מחדש בארץ ישראל, וגם כוחותיה הנפשיים והפנימיים חוזרים להתחיות מחדש, תחיית הדעה, תחיית הרגש, הכל זה הכנה כדי שתופיע בנו מדרגת חיים חדשה ששייכת לאומה הישראלית בעצם בסגולה, וזו מדרגת הנבואה. למדנו, שנינו ושילשנו שנבואה זה לא איזה ערך מוסף, זה לא עוד איזה כישרון שיש לאנשים יחידים. נבואה זה כישרון ישראלי שהוא עצם החיים שלנו. זאת אומרת, נביא הוא כל כולו נביא בכל מהותו, דעתו, רגשותיו, ההתבוננות שלו על המציאות. לא תמיד הוא זוכה לנבואה, אבל הוא תמיד מנסה להיות שייך למדרגת הנבואה. נבואה זה מדרגה מיוחדת בעם ישראל, שעליהם נאמר, אם אינה אנח להן לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים. אז על מדרגת הנבואה אנחנו צריכים ללמוד, ועל מדרגת רוח הקודש שהיא מכינה לנבואה, והמיין תוצאותיה, על מה הרב מכוון פה. כי כל מה שעובר עלינו, הן בתהליכים החיוביים והן בתהליכים השליליים, הכל נועד כדי להביא אותנו אל המדרגה הזאת. כיוון שחסרה לנו נבואה, אז כל הוד החיים הוסר מעלינו. כל מדרגת החיים שלנו נפלה כי חסרה לנו נבואה, ולזה אנחנו צריכים לחזור. אל רוח הקודש, אל הנבואה, מדרגת חיים מיוחדת שקישור אל הקודש. פה לא מדובר רק במופתים. מופתים זה גם דבר יפה. הרוח הקודש ונבואה זה הרבה יותר משהו מופתים. באמת זה כישרון להתבונן ולחוש את המציאות על ידי חושים נשמתיים. אנחנו עוד נראה את זה. זה לטפל פה בפסקאות מאוד בזהירות. אני חשבתי לנצל את הפסקאות האלה, את הפסקה שלנו ועוד פסקאות, כדי לפתוח סוגיות שלא תמיד פותחים אותן. נראה אם אנחנו נצליח להיות שייכים אליהם בלימוד, כמו מדרגת רוח הקודש שחשבתי קצת ללמוד עליה ממקורות נוספים. אז בואו נראה לפחות מה הרב אומר פה. אז קודם נקרא פה את הפסקה בשום שכל ובמתינות רבה, ננסה להקשיב לדברי הרב פה בפסקה. הפסקה הזו מובאת בערפלי תוהר, קובץ ב', אות שין א', לקראת סוף ערפלי תוהר. רוח הקודש מגלה בבהירות, גם הפסקה הקודמת, יש פה רצף של פסקאות מערפלי תוהר, הפסקה הקודמת, הפסקה הבאה, כנראה קובץ מאוד חשוב. רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו, הממלא את החיים כולם ואת כל האדם בכללו בייחוד. רוח הקודש מגלה בבהירות איך הוא הולך, איך האור האלוהי הגדול המלא חיים הולך ומתרכז, מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל, שבקרבה קדוש שורה בהדר גאונו, מראש צורים של גזעה, מהליכות תולדתה, ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים. זה פסוק בהושע י' ג'. מהופעת תורתה, מהארת נביאיה, עמדת מלכותה, בניין מקדשה, חורבנה ושבותה, פיזורה וגלותה, נחמתה ותקוותה עד דור אחרון, פעולתה על המהלך הרוחני של העולם, התעוררותה לתחייה בזמננו, נפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוהית המתגלה בעוצם הירידות, כונניותם לטובת אישי הפרטיים, כונניותם של הירידות הללו לטובת אישי הפרטיים, לכללותה, למין האדם בכללו, להעלאת העולם בפועל ידע דבר השם אשר אימה בחיי שעה, החיים החברתיים והיחידיים הלאומיים והעולמיים, חיי עולם, זיקוך נפשות, הגברת זיו החיים, התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל העושר האמיתי, התבססות חיי עולם על ידי החיים הנצחים הרוחניים, הסדרת הסיעות השונות שבבני אדם ושמירת ענייניהם, רכושם וכבודם, הגדלת יפי החיים, כבוד החיים, עונג החיים, על ידי הבאת, רואים יש פה הרבה מדרגות, על ידי הבאת דעת אלוקים השם אלוקי ישראל בשפה ברורה ורוח אדיר החי בנשמתה של אומת עולמים זו, התעוררות ספרות פרוזית ושירית, ביקורתית ופומבית, השבה אל אור הנבואה בקישורה אל התורה בתור הכרה בהירה, שהכרח גמור לרוח האדם המסובך לשוב אל המקור העליון שהדעות היותר נשגבות נשאבות ממנו, זה רשימה ארוכה. הרשימה הזו מתחילה מי מהופעת תורתה. משם, זה רשימה ארוכה. כל אלה וסעיפיהם, משם. דרך שם מתגלה לנו רוח הקודש. כל אלה וסעיפיהם מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוג. זה ביטוי במדרש שנאמר רוח הקודש. רוח הקודש מתגלה למשל בשמשון. פתח רוח השם לפעמו, אז כתוב חז"ל שרוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. צריך להבין. אז על מה הפסקה הזו מדברת? הפסקה הזו מדברת, פסקה כללית כזאת, שמדברת על מדרגת הופעת רוח הקודש. כשרוח הקודש, מה עניינה של רוח הקודש? מה היא מגלה בעולם? איזה מבט היא בונה? באיזה אופן היא מתגלה בכנסת ישראל? מהם הדברים שקורים אצלנו בכנסת ישראל לאורך הדורות ובייחוד בעת התחייה, שהם הגילויים של הארת רוח הקודש? נכון? זה נראה לי הפסקה בכללות. אז אולי נדבר קצת על המדרגה הזו של רוח הקודש, ומתוך כך נבין קצת את דברי הרב פה בפסקה. רוח הקודש זה ביטוי שמקורו קודם כל בדברי הנביאים והכתובים. הפסוק היותר ידוע זה מה שאנחנו אומרים הרבה פעמים בשמע קולנו, אל תשליחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. כך אומר דוד המלך. מה? זאת אומרת להיות עם רוח הקודש זה להיות מלפניך, זה להיות לפני השם, זה להיות קרוב להשם. כי ככה כתוב, אל תשליחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. אבל עוד לפני דוד המלך, כלומר לא לפני דוד המלך, ישעיהו היה אחרי, אבל כלומר לא רק במדרגת הכתובים זה מופיע, גם במדרגת הנביאים זה מופיע. פעמיים כתוב בישעיהו בפרק סמך ג' כתוב כך, והימה מרו, זה הולך על בני ישראל, הימה מרו, שנשון מרדו, ועיצבו את רוח קודשו, איה השם בקרבו את רוח קודשו, מוליך לימין משה זרוע תפארתו. בפסוק הזה כתוב ש הקדוש ברוך הוא שם בקרבנו בעם ישראל. כי אצל דוד המלך זה מופיע כביכול בתור מדרגה פרטית. דוד המלך הוא אישיות כללית, אבל בפסוק זה מופיע בתור מדרגה פרטית. אבל בישעיהו זה מופיע בתור מדרגה כללית. הקדוש ברוך הוא שם בקרבנו את רוח קודשו. וכשעם ישראל מתרחק מהשראת השכינה שבקרבו, זה נקרא מרו, ועיצבו את רוח קודשו. מה זה רוח הקודש? שם התרגום יונתן על ישעיהו אומר, התרגום פעמיים הוא מתרגם רוח קודשו, מימר נביאת קודשו, כלומר מאמר נבואת קודשו. נבואה זה הופעה של רוח הקודש בתוכנו, זה סוג מדרגה של רוח הקודש. זה המקור בנביאים ובכתובים. אחר כך זה מופיע כמה פעמים במשנה. ביניהם המקור היותר ידוע ונלמד על ידינו זה בברייתא של רבי פנחס בן יאיר. שם בברייתא זו שעל יסודה נכתב מסילת ישרים במשנה בסוף סוטה. יש ברייתא דרבי פנחס בן יאיר והיא מופיעה במשנה בסוף סוטה. כתוב כך: חסידות מביאה לרוח הקודש, ורוח הקודש מביאה לתחיית המתים. הגמרא מביאה פסוק, איך יודעים שחסידות מביאה לרוח הקודש, שנאמר אז דיברת בחזון לחסידיך. אז מה זה רוח הקודש? חזון, כלומר נבואה. אז דיברת בחזון לחסידיך, זה הפסוק שהגמרא מביאה לעובדה שחסידות מביאה לרוח הקודש. ורש"י פירש שם שמדרגת החסידים זו מדרגה של אנשים ששורה עליהם שכינה. אז רוח הקודש והשראת שכינה והופעת נבואה זה כנראה דברים ששייכים אחד לשני. כשכתוב אחר כך חסידות מביאה לרוח הקודש ורוח הקודש מביאה לתחיית המתים, מביאה, רש"י מביא שם את הפסוק, זה מקורו בירושלמי, פסוק ביחזקאל: ונתתי רוחי בכם וחייתם. אני מביא את זה כי תכף אנחנו נשתמש בזה, בפסוק. אז יש מקורות בנביאים, בכתובים, דוד המלך, ישעיהו, בדוד המלך זה מופיע בתור מדרגה פרטית אולי, כוונה אישית של דוד המלך, בישעיהו זה מופיע בתור מדרגה כללית בעם ישראל, במסילת ישרים זה הופיע בתור מעלה מוסרית עליונה ששייכת להופעת הנבואה. חסידות מביאה לנבואה, לרוח הקודש, ורוח הקודש מביאה לתחיית המתים. אז מה זה רוח הקודש? הרב כותב בעמוד צד יזיין אצלנו, תסתכלו קצת בפסקה סמכתת, עוד מעט נגיע לפסקה הזאת. אז הרב כותב כך, עוד מעט זה נפלל, כן? הרב כותב, תסתכלו: התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם, איזה תשובה, לאיזה תשובה אנחנו מצפים? תהיה התשובה שנובעת מרוח הקודש יתרבה בה. כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במילואו, הרי הוא רוח הקודש. עמוץ הדיזיין, בסדר? פסקה סמכתת, כותב הרב, אני חוזר: כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במילואו, הרי הוא רוח הקודש. רגע, עוד לא גמרנו שם. אבל מה מופיע פה בהתחלה? הרב כותב שרוח הקודש זה שייך לכישרון הנבואה, זה המדרגה, המדרגות הראשונות, שכשהן מתפתחות במילואם זה מגיע עד לידי נבואה. המדרגות הראשונות ששייכות בסופו של דבר לנבואה נקראות רוח הקודש. זה נקרא הכישרון המקורי, קוראים לו רוח הקודש. ההופעה השלמה שלו נקראת נבואה. עכשיו תסתכלו מה הרב כותב: הרי רוח הקודש אשר נזדווג לישראל בתחילת מטעם, כלומר עוד בדור המדבר קדוש ברוך הוא ישרה עלינו רוח מיוחדת, ומביא פסוק בנחמיה: ורוחך הטוב נתת, מה כתוב? להשכילם. זאת אומרת מדרגת רוח הקודש, לפני שהיא מופיעה במדרגת נבואה, איך היא מופיעה? באיזה אופן היא מופיעה? האם מופיעה באופן כזה שאדם מסלבל את העיניים ומלא? לא. היא מופיעה בהשכלה. יש השכלה של רוח הקודש. השכל היותר עליון, שהוא השכל המושפע עלינו מרוח השם, נקרא רוח הקודש באופן כללי. כשהשכל הזה מתפתח במילואו ומגיע עד לניב השפתיים, הוא נקרא נבואה. אבל הכישרון עצמו להיות שייך לשכל או השכלה שהיא השפעה אלוקית שמשפיעה עלינו מלמעלה, נקראת רוח הקודש. ורוח הקודש זה דבר שליווה את עם ישראל בכל הדורות בתור מדרגה של שייכות לדבר השם, והיא מופיעה בכל הדורות למדרגותיהם. אני לא רוצה, אנחנו נלמד פה על הרבה מדרגות של רוח הקודש. יש גם מדרגות שאנחנו שייכים אליהן. בקצת, טיפין טיפין. אבל כשאנחנו מדברים על מדרגת רוח הקודש, אנחנו מדברים על דבר שלפחות בנגלה, כלומר, אני אומר, אולי יש פה מישהו בנסתר שיש לו מדרגת רוח הקודש, והוא לא מגלה את זה. אבל באופן רגיל, זה מדרגות מאוד עליונות. אבל אני רק רוצה להסביר שכישרון של רוח הקודש זה לא רק תוצאה, זה סוג של כישרון. זה סוג של כישרון שכשאחרי שאדם לומד הרבה זמן אמונה ומתקן את מידותיו והולך ומזדכך בתפילותיו, הוא מתחיל להיות זוכה להשפעה כזו של רוח הקודש. שעליה אומר מערכו. מי זה מערכו? מורנו הרב רבי חיים ויטל, תלמיד האריזה, בהקדמה לעץ חיים. הוא אומר שמה שכותב רבי מאיר במשנה, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. הכוונה היא שהוא זוכה להשפעה עליונה של רוח הקודש. והוא כותב שמכאן תוכיחה שמי שלא זוכה עדיין להשפעה של רוח הקודש, זה סימן שהוא עדיין לא לומד תורה לשמה. כלומר, רוח הקודש זה סוג של השכלה שהשכל של מי שלומד תורה לשמה הולך ונושק בה, הולך ומגיע אליה. אדם מתמלא בשכלו שכל של תורה עד שהוא הולך לקבל השפעה של השכלה העליונה שנקרא שפע של רוח הקודש. אני רוצה להסביר משהו קצת על רוח הקודש, אז אנחנו נתחיל ללמוד את הפסקה, אז נראה מה אנחנו יכולים ללמוד מרוח הקודש בפסקה שלנו. באופן כללי, רוח הקודש זה השפעה שאדם מקבל מכישורו אל הקודש. בדרך כלל כשאנחנו לומדים תורה בשכל שלנו, אמנם התורה מונחת בספר, אבל את כל ההשגות שלנו אנחנו משיגים על ידי המאמץ שלנו. כן? גם אם אדם חושב ומקבל פתאום איזה תשובה. בדרך כלל זה תולדה של החשיבה שלו, של ההבנות שלו. אנחנו מדברים פה על כישרון לעילה לעילה, כישרון עליון. בכישרון הזה כל מה שאדם מתאמץ בשכל להבין, הכל נעשה כלי שמקבל פתאום איזה דחיפה, השפעה מהמציאות של הקודש שקיימת בעולם. אדם שהולך ומתוודע אל הנוכחות של הקודש במציאות. מי שחושב, כשאומרים את המילה קודש, מי שיש לו את ההרגשה, את נטיית הלב, שכשמדובר בקודש מדובר לא בדבר מציאותי, זה בדבר מאוד עליון כזה, אבל הוא לא מרגיש שזה בתור דבר נוכח, לא יכול להיות שיש על רוח הקודש. כי רוח הקודש זה סוג של התוודעות אל הקודש, השתייכות אל הקודש, שגורמת למהלך של השפעה. אדם ספוג בהשפעה של הקודש, וההשפעה הזאת דוחפת אותו. היא דוחפת אותו, היא מאירה לו את העולם, היא משרה עליו רוח, היא מלמדת אותו, יש מדרגות, מדרגות כזה, או היא משיגה לו דברים, היא מלמדת אותו. זה סוג של השפעה, זה סוג של כישרון. איך כתוב, איך אמרנו בשם רש"י, שחסידות, חסידים, חסידות זוכה לרוח הקודש, להשרות עליהם שכינה. זה לא סתם נקרא, השראת שכינה. יש מדרגה אלוקית ששוכנת באדם, היא דוחפת אותו, היא ממלאת אותו, היא משכילה אותו. המדרגות של רוח הקודש, המדרגות הראשונות של רוח הקודש, זה אולי גם מדרגות עליונות יותר, זה מדרגות של השכלה, זה סוג של השכלה. כן? אבל זה לא השכלה שאדם משיג מתוך משהו מתאמץ ומבין. אחרי שאדם מתאמץ ומבין ולומד תורה לשמה, הוא פתאום זוכה. זה מה שאלוהים לומד מהקדמת מערכו. מה שרב חיים ויטל כותב, מי שלומד תורה לשמה זוכה. הוא זוכה. ואנחנו נראה את זה מקורות תכף ברב ועוד ברמח"ל. יש עוד המון מקורות על זה. שערי קדושה ברב חיים ויטל, והמון מקורות לזה.
שהשגה של רוח הקודש זה השגה שאדם זוכה לה, זה מזכות, זה לא דבר שאדם משיג. כלומר, זה אדם דבר שאדם משיג, אני מתכוון, אדם אחרי שהוא מתאמץ ומשיג, פתאום הוא נדחף, יש דחיפה, הופעה, תנועה. תנועה זה לא מתגלה במשהו אחר מאשר השכלה, זה לא איזה מופתים או קוס פוקוס. יכול להיות שהמופתים זה שייך למדרגת החיים שלו. אבל מה שאנחנו רוצים ללמוד פה בפסקה, וזה מה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה ביחזקאל, רוח הקודש מביאה לתחיית המתים, שכשאדם ספוג ברוח הקודש, שכשהאומה ספוגה, כשכישרון רוח הקודש חוזר לעיר באומה, רוח הקודש ממלא אותנו לא רק הבנות חדשות, אלא מוליד חיים חדשים. החיים של הנביא או של בעל רוח הקודש זה לא החיים שלנו. החיים שלנו זה נקרא מוות לעומת החיים של הנביא. לכן זה נקרא רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. יש גם תחיית המתים, אבל מה זה רוח הקודש מביא לתחיית המתים? רגע, תחיית המתים זה מדרגה כלולית, זה לא מדרגה פרטית. חוץ מכמה מתים בודדים שחיו לפני תחיית המתים, כגון מי שנגע בקבר של אלישע, ועוד כל מיני סיפורים נדירים כאלה, תחיית המתים זה מדרגה כללית, אז מה זה רוח הקודש מביא לתחיית המתים? כוונה היא, רוח, הרב צבודה מביא הרבה פעמים את המערשדם, אולי אחר כך נביא את המערשדם. אבל קודם כל נדבר על המדרגה של בעל רוח הקודש. רוח הקודש, ונתתי רוחי בכם וחייתם. כשאדם ספוך ברוח הקודש, זה לא רק השכלה חדשה, זה לא רק הערה חדשה, אלא זה חיים אחרים. כל הכישרונות פתאום גודשים אותו, כן? ממלאים אותו, הוא מקבל השפעה. כן? זה לא רק מה שאדם מצליח לבנות, לאט לאט במאמץ, פתאום איזה זרזיפים של רוח הקודש מתחילים להעיר בו, למלא אותו, והוא מקבל מדרגת חיים חדשה. החושים שלו הם אחרים, הרגשות שלו אחרות, ממילא גם הפעולות שלו בעולם הם אחרות, כן. אז אפשר לקרוא את ספרי המופתים על הרב אליהו, כל מיני דברים, אבל צריך להבין, אפשר לקרוא, לא לקרוא, זה לא, לא יודע בדיוק, אבל אני רק באתי לומר שהנושא פה, זה לא ההוקוסים פוקוסים. הנושא זה להבין שיש מדרגת חיים שהיא תולדה מהערת הנשמה. יש אדם שהנשמה מופיעה בו דרך הגוף, אז ממילא הכישרונות הנשמתיים חייבים להופיע דרך עברי הגוף, ואז הם מצומצמים באיבר הגופני, אז העין החושית עד איכן רואה, לא יודע, 3 מטר, 5 מטר, 17 מטר, 60 מטר, כל אחד. ויש הערת הנשמה, שזה גולש מעבר לחוץ. זה נקרא השפעה נשמתית, הערה נשמתית. זה מדרגת חיים אחרת. זה גם בא לידי ביטוי בכל מיני מופתים, אבל זה לא מתחיל מן המופתים. אז זה שייך למדרגת חיים הזו של רוח הקודש. אז נראה קצת מה אנחנו לומדים על רוח הקודש מהפסקה שלנו, ולאט לאט מדי שבוע ננסה להשלים קצת מאוד פסקאות. אז רוח הקודש, מה אנחנו לומדים על רוח הקודש מהפסקה שלנו? לדעת, אנחנו זה כסומה שלומד על צבעים. כי זה ממש כישרון עליון, כישרון עילאי. שמי שאין לו את זה, ואני אין לי את זה, עוד לא במדרגה כללית, יש, כולנו שייכים למדרגה הזו של הדור, אבל במדרגה פרטית אין לי את זה, אז זה ללמוד על משהו מאוד מאוד רחוק. אבל הרב תורך להסביר לנו הרבה נפקמינות שאולי יכולות לבאר לנו קצת. מה חסר לנו? דבר ראשון, הרב אומר שרוח הקודש מגלה בבהירות. מה שכתוב אצלנו בבהירות, כתוב גם בקבצים וגם בהרפלי תואר, בבהירור. רוח הקודש שהוא מופיע, אבל לא סתם כנראה רבינו שינה, אבל בואו נראה ונלמד גם על המושג בהירור וגם על המושג בהירות, שקצת עסקנו בהם. כשרוח הקודש זו השגה, שכשהיא מופיעה, היא מופיעה בוודאות, בבהירות ובבירור. בבירור משון ברור, ודאי. זו לא השגה מאורפלת. כשרוח הקודש מופיעה, היא מופיעה בבהירור. רבינו הוסיף עוד משהו בבהירות. ואני רוצה רגע ללמוד קצת על הבהירור הזה. מקור לדברי הרב, לא יודע, מקור או מסייע, אפשר להביא מדברי הרמח"ל בדרך השם. בדרך השם, שזה ספר מאוד חשוב,
באופן כללי זה ספר חשוב, לא יודע מתי לומדים אותו בדיוק, אבל בדרך השם, בחלק ג', פרק ג', כותב הרמח"ל כך, אחרי שהרמח"ל מביא את סוג ההשכלה הטבעית, שאדם משכיל, לומד בשכל, מתאמץ, לדעת, שחוקים להשכלה הטבעית, ללמוד בסדר, מסודר, מה לפני, מה אחרי, איך להסיק מסקנות, אחר כך הוא אומר כך, שאחר כך תבוא ההשכלה הנשפעת, היינו, שיושפע לו שפע ממנו יתברך, על ידי אמצעים שהכין לזה. אנחנו צריכים ללמוד על האמצעים הללו. האמצעים הללו זה מידות, זה הדברים הלימודים שהוא למד, לימוד תורה נשמע, תפילה, כל איזה אמצעים. אחרי האמצעים הללו, אז אדם זוכה שיושפע לו שפע ממנו. ובהגיע השפע הזה אל שכלו, יוקבע בו עניין ידיעת מה? בבירור. אותו לשון שהרב כותב. בבלתי ספק, בבלתי טעות, וידע הדבר בשלימות סיבותיו ותולדותיו. זאת אומרת, אחד מההבדלים בין ההשכלה הטבעית להשכלה הנשפט, שההשכלה הטבעית היא לא ודאית. היא גם לא חפה מטעות. והיא גם לא משיגה את כל העניינים שכלולים באותו דבר שאדם לומד. אבל השכלה כזו שנשפט ממנו התברך, שהרמח"ל כותב שזו השכלת רוח הקודש, וזה עניין רוח הקודש, הוא כותב, ההשכלה שנשפט לאדם ממנו התברך, היא נשפט באופן כזה שכשזה מגיע אל שכלו, יוקבע בו עניין ידיעת מה בבירור. היינו, בבלתי ספק, כלומר ודאי, בלתי טעות, וידע הדבר בשלמות סיבותיו ותולדותיו. זה, אם היה כתוב פה בבירור, כמו שכתוב בהקבצים, אבל רבינו שינה, ולא סתם שינה, כי הנושא פה, בפסקה, זה לא רק בבירור, שהכוונה בצורה ודאית, אלא בבהירות. כלומר, זה מבט בהיר, שהמבט יודע, לא רק ודאות, אלא זה סוג מבט כזה, מבט בהיר, מבט מלא אור, מלא הבנה, מלא התבוננות. אז אני לא יודע עכשיו למה רבינו שינה, אבל אנחנו יכולים ללמוד את הפסקה על פי שני המינים, שתי התכונות. רוח הקודש גם מגלה בבהירות, אבל גם מגלה בבהירות. זו תכונה אחת של רוח הקודש. את מה היא מגלה בבירור? מה הנושא שלה? היא מגלה את האור האלוהי הגדול המלא חיים. נסביר. יש שני דברים שקיימים בעולם. יש את האלוקות שמתגלה בעולם בכל דבר. ויש את האופן איך האלוקות הזו מתגלה. כל מקום שאור אלוהי מופיע שמה, שם חיים נמצאים. חיים פירושו של דבר, יש רצון. זה דבר חי. גם לדידינו, גם הדומם, במושגים שאנחנו עכשיו מדברים, זה דבר חי. מה הכוונה? גם בדומם יש רצון. יש איזה רצון ממנו, יש איזה תנועה שעוברת עליו. אמנם מציאות החיים בו דוממת, זה דומם, לכן זה נקרא דומם. למה דומם נקרא דומם? היה צריך לקרוא לדומם נח, כי מה אנחנו רוצים לבטא בזה שהוא דומם? שאין לו תנועה. אז למה אנחנו קוראים לו דומם? היה צריך לקרוא לו נח. נכון? נח, נח, נח. לא יודע איך היינו קוראים לו, אבל לא דומם. מה זה כשהוא דומם? צומח, הוא לא דומם. גם צומח הוא לא אומר שום דבר. הכוונה היא כזאת. כשיהושע מעמיד את השמש, אומר שמש וגבעון דום וירח בעמק האלון. למה אומר לה דום? היה צריך להגיד נוח. נכון? אז להגיד תעמדי, נוחי. למה אומר דום? חשבתם פעם? לא בגלל עמידת דום. עמידת דום זה ממה שיהושע אומר דום. כן? אז למה בצבא כשאומרים למישהו עמוד רוצים לומר לו דום? דום זה תשתוק. מבצע בדומי. שתיקה.
מה קשור דומם לדומם? היצר דומם, היצר נח. למה קוראים לו דומם?
אה, תדע. שאלה טובה? מה אתה אומר?
אז רש"י אומר את התשובה. רש"י אומר שכשיהושע אמר לשמש דום, הוא התכוון דום מלומר שירה. כלומר, כל התנועה במציאות היא מספרת כבוד אל. כשיש תנועה במציאות, מתגלה הרצון, מתגלה התוכן האלוקי, מתגלה המבוקש. זה נקרא השירה. דבר דומם זה דבר שבגלל שאנחנו לא רואים את התהליכים שעוברים עליו, אי אפשר מן הדבר הדומם בעצמו לגלות מה הרצון ממנו. ככל שדבר יש בו יותר תנועה, הוא יותר מספר, הוא יותר מגלה את הרצון שבו. בדומם פחות מתגלה הרצון ממנו, כי הרצון מתגלה בתנועה. הנפש, התנועה היא לנפש, כלומר לרצון, כך אומר המהר"ל. כל מקום שמתגלה הרצון, מתגלים חיים. על זה אנחנו אומרים, וכל החיים יודו חצלה. עכשיו, העולם, ככל שמתבוננים עליו במבט יותר אלוקי, אז רואים איך כל העולם מלא אור אלוקי, תוכן, שפע, חוכמה, ומלא חיים אלוקים. כל העולם זה האלוקות המתגלה והחיים המגלים אותו. כל המציאות זה אורות וכלים. כל המציאות כולה.
איך בונים מבט אלוקי כזה?
או, זה שאלה. זה צריך לזכות לרוח הקודש. אבל אנחנו לומדים אמונה כדי להיות שר הזה. גם הרב ידבר על זה. מיד פסקה הבאה, נון דלת. אשתדל להגיע לזה עוד כמה זמן. אבל בואו ננסה קודם להוציא את כל מה שאנחנו יכולים מנון ג'. ואב אומר, רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול, המלא חיים. זה אור מלא חיים. זה לא תוכן רוחני, אוורירי, שאין לו מציאות קיומית רלוונטית. מציאות שאנחנו יכולים להיות שייכים אליה. זה תוכן אלוהי גדול, כללי, שהוא מלא חיים. והאור האלוהי הגדול המלא חיים הוא פרוס בכל העולם כולו, ממלא את החיים כולם ואת כל האדם בכללו בייחוד. טוב, אז כדי ללמוד את זה קצת נראה את הפסקה באורות הקודש הרי, ונראה לי שזה כבר נלמד שבוע הבא. וזה שייך, בונה, הפסקה מאוד גדולות הזאת, אני בונה למה שאתה שאלת. תשמרו את זה ליום ראשון הבא.